האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לפני כמה שנים רוב האנשים עוד הצליחו להבין פחות או יותר מי נגד מי במזרח התיכון. היום נדמה שהכל כבר התבלגן. איראן, חיזבאללה, חמאס, סוריה, טורקיה, ארצות הברית, החות'ים, רוסיה, הסכמים, איומים, מלחמה רב-זירתית. ובין כל הכותרות האלו, הרבה אנשים פשוט איבדו את התמונה הגדולה. אז בפרק הזה רצינו לעצור רגע ולעשות סדר, להבין מה באמת קורה באזור שלנו, מה השתנה מאז השבעה באוקטובר, ואיך נראית היום המפה האסטרטגית של המזרח התיכון. איתנו היום דוקטור שי הרצבי, מרצה וחוקר בכיר במכון למדיניות אסטרטגית באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר מנכ"ל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים וראש זירה בחטיבת המחקר של אמ"ן. וביחד ננסה להבין האם איראן באמת מתקרבת לנשק גרעיני, מה מצבו האמיתי של חיזבאללה, והאם חמאס עדיין שולט בעזה, ואיך אנחנו נכנסים לתמונה הזאת. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, שי, מה שלומך?
אני יודע, בסדר, בהתחשב במצב, את יודעת, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב. אנחנו לכאורה, יש הפסקת אש מול איראן, בדרום מול חמאס, אבל בצפון בוודאי לא, אנחנו רואים את חיזבאללה ממשיך לראות לעברנו. כמובן, הסוגיות הפנימיות בתוך ישראל, זאת המצב עוד מאוד מאוד מורכב, אנחנו עוד רחוקים, מה שנקרא, לסיים את המלחמה הרב-זירתית ולהגיע לשלבים הבאים.
אז באמת נראה לי שהשאלה שמעניינת את כולם זה האם אנחנו קרובים לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית ואיראן, או שזה בכלל לא בכיוון.
תראי, שאלה מצוינת, לצערי אני לא נביא, אבל אני חושב שאנחנו תמיד צריכים להסתכל על הניתוח האסטרטגי, על הרמה האסטרטגית, וזה נראה שהאיראנים היו רוצים הסכם, ונראה שטראמפ, הנשיא טראמפ היה רוצה הסכם. ועובדה, יש גם הדיווחים שיש בעצם הצעה אמריקאית של עמוד אחד עם 14 סעיפים, שזה אמור להיות הסכם המסגרת שיוביל להסכם הגדול יותר בהמשך הדרך. אבל מכאן ועד שאכן זה יושג, אפילו ההסכם הביניים הזה, הסכם המסגרת, אני חושב שהמרחק הוא עוד רב, אנחנו עדיין מחכים לתשובות של איראן, ראינו מה קרה בעצם הלילה שהאיראנים בעצם ניסו לראות על משחטות אמריקניות ואמריקאים הגיבו, זה הכל נגמר מה שנקרא באירוע נקודתי, והנשיא טראמפ בא והדגיש שאין בכך כדי לסיים את הפסקת האש, אבל אני חושב שהאירוע הנקודתי הזה אולי ממחיש הרבה יותר כמה שברירית היא הפסקת האש, ולכן למרות האינטרס האסטרטגי של הנשיא טראמפ לסיים, וניגע בהמשך למה הוא לטעמי רוצה לסיים את המלחמה, וגם של האיראנים, אנחנו בוודאי לא יודעים לאן פנינו, האם באמת להסכם עם כל המשמעויות, וניגע במשמעויות של זה, או לחידוש הלחימה בצורה כזו או אחרת.
מה כרגע החסמים? מה עומד, על מה הם לא מסכימים בעצם?
תראי, אני חושב שבאופן אולי מוזר, אבל שנסביר את זה, נבין למה זה לא, האיראנים מרגישים יחסית מרוצים מהמצב. זאת אומרת, נכון, הם חטפו מכות מאוד קשות, גם הפעילות של צה"ל יחד עם צבא ארצות הברית, בהחלט מכות קשות מאוד. אבל מה, האיראנים אומרים לעצמם, רגע, הצלחנו להחזיק מעמד מול הצבא החזק בעולם, מול הצבא החזק במזרח התיכון. אנחנו יורים לעבר המפרציות, לעבר ישראל, סגרנו את מצרי הורמוז ולא מצליחים לפתוח אותם. זאת אומרת, אחד, יש תחושת ביטחון עצמי של איראן שהם יכולים להחזיק מעמד. גם על פי כל הפרסומים, למרות המצור הימי שהאמריקאים הטילו על מצרי רמוז, על האיראנים, יש כל מיני פרסומים שהאיראנים יכולים להחזיק מעמד כמה חודשים עד שזה באמת באמת יתחיל לפגוע בהם. ולכן האיראנים כרגע הם עמדה מאוד מאוד נוקשה. עכשיו, וסוגיית המפתח זה לא מצרי רמוז, זה סוגיית הגרעין. ופה הנשיא טראמפ מצד אחד מדגיש מה הוא רוצה להשיג בגרעין, להבטיח שאיראן לא תוכל להשיג גרעין אי פעם. מצד שני, האיראנים בנושא הגרעיני, הם מתעקשים בוודאי לא לענות לכל הדרישות של הנשיא טראמפ, כי אני חושב שהאיראנים מבינים שהגרעין מבחינתם, זה מפתח. זה מפתח אולי להמשך הדרך, אולי לפריצה מתישהו, אולי להשיג נשק גרעיני כתעודת ביטוח, ולכן פה השאלה, מה האיראנים יהיו כן מוכנים להתגמש בנושא הגרעין, שיפגוש את המינימום של הנשיא טראמפ.
אז מבחינת אם אני מסתכלת על כל ההחלטות שאיראן מבצעת בתקופה האחרונה, כל הסגירה של מצרי הורמוז, ונכון שהם יכולים להחזיק כמה חודשים, אבל מה האסטרטגיה שלהם? זאת אומרת, לפעמים זה נראה שהם עושים דברים שלא יקדמו אותם לשום מקום.
לא, אני חושב שהאיראנים פועלים עם אסטרטגיה מאוד ברורה. קודם כל, היעד העל, יעד העל של האסטרטגיה האיראנית זה לשרוד. לשרוד, לעבור את המשבר הזה. דרך אגב, אותו הדבר, חמאס, אותו הדבר, חיזבאללה. זאת אומרת, של אותם, אנחנו מדברים על מדינה אידיאולוגית קיצונית, ארגוני טרור אידיאולוגיים קיצוניים, קודם כל לשרוד. וזה דבר אחד. הדבר השני, בעיריית איראן, איראן זיהתה נקודת תורפה מאוד מאוד משמעותית, סוגיית האנרגיה. בעצם על הסגירת מצרי הורמוז על ידי האיראנים, הובילה להגברת הלחצים דווקא לנשיא טראמפ לסיים את המערכה. אנחנו ראינו את מחירי הנפט מזנקים מ-70 דולר, 75 דולר, אפילו הגיעו ליותר מ-120 דולר. זאת אומרת, יש פה לחץ מאוד משמעותי, וזה לא רק נפט, יש גם לא מעט סחורות ומוצרים אחרים. ולכן האיראנים זיהו את הקלף הזה מצד אחד, ומצד שני, ברגע שהמשטר יציב, זאת אומרת, אתם מבינים שכל המהלכים לערעור היציבות של המשטר כרגע לפחות לא צלחו, לא יודע אם בעתיד הקרוב הם יצלחו. זאת אומרת, אנחנו רואים אסטרטגיה איראנית ברורה להמחיש לנשיא טראמפ, להמחיש לאמריקאים, להמשיך לכל השחקנים, גם למערב, גם למפרציות, את יכולת ההיזק של איראן, גם בתחומים הכלכליים וגם בתחומים הביטחוניים, כפי שראינו בהמשך הירי, אפילו השבוע לעבר מדינות, לעבר איחוד האמירויות.
אבל המשטר יציב כרגע בכלל?
תראי, שאלה מאוד טריקית ומאוד מאוד קשה. למה אני אומר את זה? מי חשב שאנחנו הולכים 14-15 שנים אחורה, שצעיר טוניסאי יצית את המחאות בעולם הערבי? מי חשב בדצמבר 2024, בתחילת דצמבר 2024, שתוך פחות משבועיים הנשיא אסד, מה שנקרא, ייאלץ לבלות בדאצ'ה במוסקבה, ובעצם ההפיכה בסוריה שקרמה אור וגידים. זאת אומרת, הסוגיה של יציבות משטרים היא נורא נורא טריקית, נורא נורא קשה לחזות אותה. עד כמה בכל זאת שניתן להבין כרגע, למרות המצוקות הכלכליות מאוד מאוד קשות באיראן, גם מצוקות מים, מצוקות כלכליות, בעיות חברתיות, נראה שהמשטר הצליח כרגע לפחות לצלוח את המשבר, למרות שכל חיסול ההנהגה של המנהיג העליון, המשטר הצליח לצלוח את זה. משמרות המהפכה הם כנראה הכוח המשמעותי, הכוח החזק באיראן, יחד עם מוג'תבא חמינאי, שעוד מקודם היה הקשרים בין מוג'תבא חמינאי לבין משמרות המהפכה היו ידועים, ולכן נראה שכרגע, עם כל הזהירות, נראה שכרגע המשטר מאוד מאוד יציב. זה לא מבטיח כלום, זה לא אומר, אנחנו כמובן כישראלים מקווים מאוד שמתישהו יהיה אפטר שוק, וכל התוצאות של המלחמה הזאת יבואו לידי ביטוי גם בזירה הפנימית, אבל כרגע נראה שהמשטר יציב.
אז זה משהו שבאמת קצת מוזר, כי חיסלו בערך את כל הצמרת, ועדיין מצליחים להחזיק מעמד מאוד יפה, וגם מה שחשבנו שיקרה עם כל המהפכות ברחוב, זה גם לא משהו שקרה. זה משהו שארצות הברית בנתה עליו, לפי דעתך?
תראי, אני חושב שבסופו של דבר כן הייתה תקווה שאותה מתקפה מופלאה בשבת בבוקר שחיסלה את הצמרת, חלק ניכר מהצמרת האיראנית, תצליח להוביל, להתחיל איזה, לגלגל תהליכים שיובילו בסופו של דבר לנפילתו של המשטר. אבל צריך להבין, המשטר האיראני הוא משטר שמבוסס בסופו של דבר על מערכת מאוד מאוד רחבה. שמשמרות המהפכה כמובן ממלאים באותה מערכת תפקיד קריטי. ולכן איראן הצליחה, זאת אומרת, משמרות המהפכה עם גורמי הכוח האחרים שנשארו בחיים, הצליחו, מה שנקרא, למצב את המערכת. אנחנו רואים דרך אגב אותו הדבר גם עם חיזבאללה. חיסלנו, אני רוצה להזכיר, בסתיו 2024, במהלכים מופלאים של הצבא ומערכת הביטחון, חיסלנו את נסראללה ובכירים אחרים בארגון, וראינו, לקח לארגון כמה חודשים להתארגן על עצמו, והנה הוא הצליח עוד פעם להתארגן. חמאס, חשבנו כולנו שהחיסול של יחיא סינואר, מוחמד סינואר, יצליח, מה שנקרא, לפרק את חמאס, ואנחנו רואים שחמאס מצליח לשרוד. ולכן, צריך להבין, יש חשיבות הרבה פעמים לחיסול, אבל צריך להבין, זה נדבך אחד ממערכת מאוד רחבה, וחיסול כשלעצמו מוצלח ככל שיהיה, ברוב המקרים הוא לא מה שגיים צ'נג'ר ומביא להתפרקות מוחלטת של הצד השני.
אז אני רוצה רגע שנחזור להסכם ולשאול אותך, מה מבחינתנו נחשב הסכם טוב ומה מבחינתנו נחשב הסכם רע?
שאלה מצוינת. ופה החשש שלי שבסופו של דבר, איכשהו יתגבש הסכם רע, או אפילו הסכם מסגרת, שלא יוביל להסכם אמיתי. עכשיו, מה זה הסכם טוב? הסכם טוב זה בראש ובראשונה בסוגיית הגרעין. זה לא רק הוצאת אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר ל-60%. כולנו מדברים על זה עכשיו, אבל זה לא הדבר העיקרי. נכון שזה מאוד מאוד חשוב, כי צריך להבין, בהעשרת אורניום, 60% זה שלב אחד לפני העשרת אורניום ל-90%, שזו הרמה הצבאית. והפרק הזמן הטכנולוגי הנדרש הוא מאוד מאוד קצר. ולכן אין ספק שיש לזה חשיבות רבה מאוד להוציא את אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר. אבל זה לא מספיק. נדרשים עוד לא מעט צעדים רק בתחום הגרעין. למשל, יש לאיראן לא מעט חומר מועשר לרמות העשרה נמוכות יותר, של 20%, של 3.67%, שגם אותם היא יכולה בעתיד לפתח ל-60 ול-90%. זאת אומרת, צריך לראות מה קורה עם האורניום המועשר הזה. מה קורה עם הצנטריפוגות המתקדמות שיש לאיראן, עם המתקנים שהיא בנתה, מה עם הפיקוח? הרי אחד הדברים המאוד משמעותיים בהסכם אמיתי, הסכם טוב, שיהיה פיקוח חודרני, פיקוח אמיתי, שמתי שמפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רוצים להגיע, הם יוכלו להגיע, והאיראנים לא יוכלו לשחק ולתמרן כמו שהם עושים. וזה רק דיברנו על הגרעין. יש גם את התקק, יש גם את הסיוע לפרוקסי, זאת אומרת, יש פה מערכת רחבה של דברים ש... מבחינת ישראל, כדי שזה יהיה הסכם טוב, חייבים להיות כלולים. קשה לי נורא לראות את האיראנים מסכימים לזה, לא בגרעין, לא במה שקשור לתקק, ולא להמשך הסיוע לפרוקסיס. ולכן החשש שיהיה הסכם שהוא יכלול נדבכים מסוימים מאוד מאוד מכל מה שציינתי, וזה למעשה הסכם רע. כי מה המשמעות של הסכם? זה לא רק שהוא לא באמת יטפל ויעשה טיפול שורשי ועמוק בכל הבעיות שציינתי זה אתה, אלא גם יוביל להפסקת הלחימה, ואולי גם יוביל להסרה מסוימת של הסנקציות שמוטלות על איראן. וצריך להבין, הסרה של הסנקציות זה מעין חמצן למשטר האיראני, שמתמודד עם מצוקות כלכליות מאוד מאוד קשות. ולכן לא בכדי גם פורסם שגורמים במערכת הביטחון חושבים שכמעט כל הסכם הוא יהיה הסכם רע, ותיארנו עכשיו את התרחישים האפשריים, ולכן... הלוואי שיהיה הסכם טוב, קשה לי מאוד לראות את האיראנים מסכימים באמת להסכם שישראל תוכל לבוא ולהגיד, וואלה, זה הסכם טוב.
כי בסוף איראן אומרת, אנחנו רוצים להשאיר אורניום, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו גם אנרגיה ולתעשיות אזרחיות, וקשה להם לוותר על כל העניין הזה. למה זה מהווה כזה איום עלינו?
כן, אני חושב שנכון, זה חלק מהתירוצים האיראניים, כן. שזה לאנרגיה, אבל זה, כמו שאמרתי, זה לתירוצים. בסופו של דבר אנחנו מבינים שאיראן רוצה לחתור, בוודאי, כמו שהייתה עד המלחמה האחרונה, להיות מוגדרת כמדינת סף גרעינית, אבל לא. החשש הגדול, שאחרי המלחמה, האיראן תחתור להשיג פצצה גרעינית. עכשיו צריך להבין, פצצה גרעינית בידי איראן זה שינוי כל המשוואות האסטרטגיות במזרח התיכון, זה פגיעה מאוד משמעותית במצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. כי ראשית אנחנו כבר מבינים, אנחנו מדברים על משטר אידיאולוגי רצחני, שחרט על דגלו את השמדתה של מדינת ישראל. עכשיו, בוודאי לא היינו רוצים לתת לכזה משטר רצחני ואידיאולוגי, אפילו באופן תיאורטי, את היכולת שתהיה לו פצצה גרעינית. גם אם אפשר להגיד, הסיכוי הוא 0.0001, זה עדיין יותר מ-0. 0 זה רק אם אין להם פצצה. עכשיו, זה רק דבר אחד. מעבר לכך, תחשבי על הביטחון העצמי שפצצה גרעינית, תיתן לאיראן, תיתן לכל השלוחים של איראן ברחבי המזרח התיכון. ואם לא די בכך, אם איראן תתקדם משמעותית להשיג פצצה, למשל, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן כבר אמר, אם לאיראן תהיה פצצה, גם אנחנו נחתור להשיג פצצה. עכשיו, אם סעודיה תרצה, אולי גם מצרים, אולי גם טורקיה, זאת אומרת, יהיה פה מירוץ גרעיני במזרח התיכון להשיג פצצה גרעינית. ולכן ישראל צריכה לעשות הכל. כל מה שיכולה כדי להבטיח ולוודא שאיראן לעולם לא תוכל להשיג פצצה גרעינית.
אכן מפחיד. אם נעבור כזה, כי אנחנו עושים ויש על כל האזור מאיראן לחיזבאללה, אז אמרת באמת שכרגע הפסקת האש קיימת, אבל בצפון ממש לא. ואנחנו חשבנו שהארגון הוא לא במצב טוב, אבל יש תקיפות כל הזמן, אז מה המצב שם עכשיו באמת?
תראי, גם מול חיזבאללה, אני חושב שבהחלט צהל יש לו הישגים מופלאים מול חיזבאללה, בהחלט פגיעה משמעותית ביכולות של חיזבאללה. אבל כמו מול איראן, כמו מול חמאס, גם מול חיזבאללה, לא הכרענו. אנחנו, יש לנו הישגים צבאיים מדהימים, אבל לא הצלחנו להכריע אף אחד מהאויבים שלנו, וכנה לא הצלחנו להכריע את חיזבאללה. נכון שחיזבאללה הרבה יותר מוחלש מאשר היה לפני, עד המבצעים של צהל בסתיו 2024. אבל אנחנו רואים, הוא עדיין קיים, עדיין נשארו לו יכולות, והוא עדיין ננסה כל הזמן לפתח את היכולות. עכשיו אנחנו מדברים על הכתבאמים עם הסיב אופטי, ומי יודע איזה תכנונים אחרים. זאת אומרת, חיזבאללה חי וקיים. גם בזירה הפנימית, חיזבאללה ניצב בפני קשיים לא פשוטים בזירה הפנימית. הנשיא לבנון, ג'וזף און, מנסה לקדם מהלכים לפגוע ולהחליש את היכולות ואת כוחו של חיזבאללה, אבל הוא נהדר באמת באמת את היכולת לעשות את זה. צבא לבנון לא באמת יכול לפעול מול חיזבאללה, תמיד החשש הגדול ממלחמת אזרחים, ויכול להיות שחיזבאללה, סביר להניח שגם חיזבאללה אולי יותר חזק מצבא לבנון. ולכן כרגע נראה שאנחנו פוגעים בחיזבאללה, בהחלט פגענו, יצרנו להם גם רצועת ביטחון מסוימת, אבל אנחנו בוודאי לא נתנו מענה לתלול מסלול, לאפשרות של חיזבאללה לראות רקטות, לשגר כתבאמים בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, זו מערכה ממושכת, ושלא הולכת להיגמר מחר בזבנג וגמרנו. כמובן שאיך שהמערכה מול איראן תסתיים, יש לזה השפעות מכריעות. זאת אומרת, כי אם המערכה מול איראן תסתיים, כן, בהצלחה ישראלית מאוד מאוד משמעותית, ופגיעה מאוד מאוד משמעותית באיראן, זה יקרין על חיזבאללה, אבל אם זה יסתיים, כמו שדיברנו, אופציה מסוים, באיזשהו הסכם כזה או אחר, ואיראן תצליח להישאר על הרגליים בצורה משמעותית, זה יקרין גם על חיזבאללה. אני כן חושב שישראל צריכה ללכת למהלך, מה שנקרא, משולב. אחד, המשך הפעילות הצבאית, המכות של חיזבאללה, כמה שאפשר. פה, בערת סוגריים, אנחנו חייבים להגיד את זה, יש לנו איזשהם מגבלות בהפעלת הכוח מצד נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ. זאת אומרת, אנחנו לא חופשיים לפעול מול חיזבאללה, כמו שהיינו אולי לפני כמה שבועות. והדבר השני, כן לנסות איזשהו לקדם, איזשהו מהלך מדיני מול הממשל הלבנוני. נכון שהממשל הלבנוני, כמו שאמרתי קודם, לא מסוגל כיום לפעול מול חיזבאללה. אבל אתה מנסה ליצור את הכלים, לשנות את המציאות בצורה כזו או אחרת, שאולי במעלה הדרך תצליח להוביל לאיזשהו מענה הרבה, הרבה 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 יותר משמעותי מול חיזבאללה, ושלא אנחנו נגיע כל איזה כמה חודשים לעוד סבב ולעוד סבב ולעוד סבב, כי אנחנו רוצים להגיע כבר, ואנחנו מחויבים לתושבי הצפון. מדינת ישראל מחויבת להבטיח לתושבי הצפון את הביטחון, שהם יכולים לחזור לבתים שלהם בביטחון ובשלום, ולא לחיות כל רגע בחשש, הנה, מחר חיזבאללה יורה ככה או יורה בצורה אחרת. ולכן ישראל צריכה לראות איך היא משלבת את ההיבט הצבאי יחד עם המעשה המדיני, כי זה הדרך היחידה באמת להביא את התוצאות, השילוב בין הפעילות הצבאית המאוד מרשימה לבין מעשה מדיני, שעד עכשיו בכל הזירות הוא לא קיים למעשה.
אבל שי, באמת אפשר להכריע את חיזבאללה?
אני חושב שקשה מאוד לראות. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול למוטט ארגון אידיאולוגי קיצוני. ישראל צריכה להגיע למצב שהיא, אחד, פוגעת בצורה מאוד מאוד משמעותית, עוד הרבה יותר מאשר עכשיו, ביכולות של חיזבאללה, ולראות איך אולי משהו מהזירה הפנימית, הגברת הלחצים, מה שנקרא כמלקחיים על הארגון, שזה אולי יהיה הגיים צ'נג'ר, אבל רק בפעילות הצבאית, הרי אנחנו ברור לחלוטין שאנחנו לא הולכים, מה שנקרא, למהלך צבאי לכבוש את לבנון. וכל זמן וזה לא יקרה, אנחנו מבינים שחיזבאללה נמצא בבקה ובבירות ובמקומות אחרים ברחבי לבנון. ולכן הניסיון לשלב מתוך הבנה להחליש ככל הניתן את היכולות של הארגון.
אז אם אנחנו מסתכלים על זה כמו משחק של חפרפרות שיוצאות ונותנים להם מכה ואז אחרת יוצאת, אז באמת אנחנו מנסים להחליש פה את איראן ומנסים להחליש את חיזבאללה ומנסים להחליש את חמאס, ועכשיו קצת לא התעסקנו בחמאס הרבה זמן ופתאום אנחנו רואים שהוא מרים את הראש ושבסך הכל לא הצלחנו גם שם לפרק אותו מנשקו ולסלק אותו מעזה.
תראה, במידה מסוימת, יש איזשהו דמיון אולי מסוים, בין שמדברים על ההסכם המסגרת שאולי רוצים לבנות מול האיראנים, לבין מה שקרה מול חמאס, שהיה הסכם מסגרת, ועכשיו כאילו אמורים לדון בפרטים איך מיישמים את זה. אחד, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. בזכות הפסקת האש מול חמאס, ישראל הצליחה לממש את מטרת העל, לדעתי, החשובה ביותר, להחזיר את כל החטופים הביתה.
נכון.
מטרת העל הערכית והחשובה ביותר הלאומית, שאי אפשר היה להמשיך בלי שישראל מחזירה את כולם, זה המחויבות שלנו כלפי כל אחד ואחת שנחטפו, כלפי המשפחות, זה חלק מה שנקרא מהחוזק של המדינה.
לגמרי.
גם הייתה לי תקופה של 19 חודשים שהייתי האסטרטגיה הבינלאומי של מטה החטופים, זאת אומרת, זה משימה לאומית וכולנו, זאת אומרת, לא היה עושר גדול מזה שראינו את כולם חוזרים הביתה. ועכשיו שעוברים למטרת העל השנייה של פירוק החמאס, אנחנו אומרים גם חמאס, האסטרטגיה שלו, להישאר, לשרוד, הוא ממש לא הולך להתפרק מנשקו. אנחנו רואים שבעצם העסק לא מתקדם. נכון, ישראל שולטת ב-53% מהרצועה, אבל באותם 47% מערבית לקו הצהוב, חמאס בהדרגה מבצר את מעמדו בשטח, מחזק את השליטה שלו, ולאט לאט, ממד הזמן, ופה אנחנו חייבים להבין, ממד הזמן אצל חמאס, כמו אצל חיזבאללה, כמו אצל איראן, הוא שונה לחלוטין. זה לא שיש להם בחירות אמצע, או בחירות בכלל, הם, מה שנקרא, מסתכלים על הטווח הארוך, ואומרים, אוקיי, יכול שחטפנו עכשיו ב-2025, 2026, חטפנו מכות, אבל יש גם 2031, 2036, ממד הזמן שונה לחלוטין, והם גם הם לאט פועלים בהדרגה, לאט לאט, לשקם את היכולות שלהם, מתוך הבנה שמתישהו, הם אולי בתקוותם, יצליחו לחזור להיות עם עוצמה כפי שהייתה להם בעבר.
אז אתה אומר פה 2036, והשאלה היא גם מה יהיה פה במזרח התיכון בעשור הזה, ומה הכי מדאיג אותך ב-2035, למשל?
תראי, יש פה כמה מישורים שונים. יש את המישור הביטחוני, באמת, אני חושב שאחד הדברים שמדאיגים אותי, שאנחנו נהיה בסבבים בלתי נגמרים. זאת אומרת, מול איראן, מול חמאס, מול חיזבאללה, ולא נצליח להגיע להכרעה, ואנחנו מבינים את כל המשמעויות האדירות של סבבים בלתי נגמרים על כוחות הביטחון, על החברה הישראלית, על מדינת ישראל, ולא רק זה, שהאויבים שלנו בהדרגה יצריכו מה שנקרא להשתקם, לחזק את עצמם מחדש, ושוב, ויהיה קשה מאוד להגיע לאיזושהי הכרעה. כמובן, תרחיש האימים, כמו שדיברתי קודם, אם איראן תפרוץ להשגת נשק גרעיני. יש לנו גם הזדמנויות. ההזדמנויות, למשל, להרחבת הסכמי אברהם, אולי לקידום הנורמליזציה עם מדינות ערב, שזה game changer אזורית, זאת אומרת, זה שינוי הארכיטקטורה האזורית מקצה לקצה. אם אנחנו, ישראל תצליח בשנים הקרובות לקדם את הסכם נורמליזציה היסטורי עם ערב הסעודית, למשל, זה מה שנקרא שיפור מדהים של מצבה של מדינת ישראל, כי זה כנראה יביא מדינות אחרות להיכנס, להרחיב, לקדם עם ישראל הסכמי נורמליזציה. זה יש לזה משמעויות מדיניות, ביטחוניות, כלכליות ואחרות. ולכן יש פה מה שנקרא את התרחישים היותר בעייתיים, אבל מצד שני יש גם את התרחישים שיכולים להוביל אותנו לדרך חדשה, אבל שוב, הם מתקשרים גם למהלכים מדיניים, ואי אפשר כל הזמן רק על הכוח הצבאי. הוא חשוב, הוא קריטי בכלל ובמזרח התיכון, אבל ישראל תמיד צריכה לראות איך היא משלבת, כמו שאמרתי קודם, את שתי הזרועות. זרוע צבאית חזקה עם זרוע מדינית אפקטיבית שמקדמת ומגדירה מהם היעדים האסטרטגיים, לאן אתה רוצה להגיע.
אז בזרוע המדינית אנחנו קצת תקועים.
אנחנו בהחלט, אומרת, אנחנו רואים, אין לנו איזה, זאת אומרת, מה האסטרטגיה, לאיפה אתה רוצה להגיע מול המערכת הפלסטינית, לאיפה אתה רוצה להגיע מול לבנון, מול איראן, זאת אומרת, אתה חייב את השילוב של הדברים האלה, וכרגע זה לא מתקדם בלשון עדינה.
למה אתה חושב שהנורמליזציה עם סעודיה וכל זה תקוע? כאילו, למה זה לא מתקדם?
תראי, אחת הסיבות לכך זה הדרישות של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, שהוא כתנאי מבחינתו לקדם הסכם נורמליזציה עם ישראל, והוא מבין את המשמעויות המאוד מאוד רחבות של זה, זה איזושהי התקדמות במערכת הפלסטינית. וכל זמן שישראל אומרת, היא לא מוכנה לכלום, אז זה דבר אחד. הדבר השני, גם אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על מה קורה במערכת האזורית בכלל. אנחנו רואים את סעודיה, למשל, מעדקת את הקשרים בחודשים האחרונים עם מצרים, עם טורקיה, כמובן עם פקיסטן שהיא בעלת ברית. זאת אומרת, האם סעודיה אומרת בכלל, אולי אני הולכת בכלל לנתיב אחר, לאו דווקא לקדם נורמליזציה עם ישראל, ישראל כשחקן הכוח האזורי צריך אולי לרסן אותה, אני אולי מנסה לגבש איזשהו ציר סוני כזה או אחר, כמו שאמרתי, טורקיה, מצרים ומדינות אחרות. זה דבר נוסף, וחלק מהדברים שבזמנו סעודיה הייתה אולי מוכנה לתת, או היא דרשה תמורת הנורמליזציה, דרשה מארצות הברית כל מיני הסכמים ביטחוניים, הסכמים כאלו ואחרים, כרגע הנשיא טראמפ הביע נכונות לתת את זה בלי הנורמליזציה. זאת אומרת, גם המנוף האמריקאי במידה מסוימת איבד מעוצמתו. זאת אומרת, יש פה שילוב של דרישות, הדרישות של הורש העצר, ההסתכלות האזורית שלו, גם המנוף האמריקאי אולי הוא שונה, זאת אומרת, ולכן זה ביחד, כרגע לא נראה שהנורמליזציה, מה שנקרא, מעבר לדלת, לא לשכוח שגם יורש העצר הסעודי מסתכל ואומר, רגע, גם ישראל נמצאת בפני מערכת בחירות, אולי אני רוצה לקדם את הנורמליזציה עם ממשלה אחרת, לא משנה איזה ממשלה, אבל ממשלה חדשה שתיבחר ולא ממשלה כזו או אחרת, ולכן אני חושב שב-2026, לצערי הרב, קשה לי לראות את הנורמליזציה באמת מתקדמת, 2027, מה שנקרא, כמו שנאמר בסרט חלף עם הרוח, after all tomorrow is another day.
אז אמרת המנוף האמריקאי, ואכן ארצות הברית היא בעלת בריתנו החשובה ביותר היום ובכלל, אבל יש הרבה דברים בעייתיים, גם אני ראיתי ברשתות הרבה אנשים שאומרים שאנחנו תמרנו את ארצות הברית להגיע למערכה עם איראן, ושזה לא מועיל להם בכלום, ובוא נגיד שטראמפ צריך לסגור את המערכה. אז מה עתיד היחסים בינינו?
תראי, אין ספק שב-70 שנים האחרונות ארצות הברית היא בעלת הברית החשובה ביותר של מדינת ישראל. זה בא לידי ביטוי בכל תחום ומישור אפשרי, סיוע צבאי בהיקפים אדירים, סיוע ביטחוני, שיתופי פעולה טכנולוגיים, כלכליים, הגיבוי במועצת הביטחון של האום, בוודאי, בוודאי, כולנו ראינו את זה מאז אותה שבת ארורה של השבעה באוקטובר, הדונט המפורסם של הנשיא ביידן, והמשך הסיוע והתמיכה האמריקאית, והמהלכים הצבאיים המאוד מדהימים שלנו עם האמריקאים מול איראן, גם ביוני 2025 וגם במערכה הזו. ועדיין, יש כמה, מה שנקרא, סימנים שבהחלט צריכים לעורר המון דאגה. ואנחנו רואים בסקרי דעת קהל בארצות הברית במשך שנים, זה לא מה שנקרא שהתחיל אתמול בבוקר, אבל זאת אומרת, אתה רואה את זה כבר כמגמה מאוד מאוד ברורה, ביקורתיות הרבה הרבה יותר גדולה כלפי ישראל, בעיקר במפלגה הדמוקרטית, אבל לא רק, אנחנו כבר רואים את זה בשנה, שנתיים האחרונות, שזה יותר ויותר גם ניצנים במפלגה הרפובליקנית, טענות אפילו במפלגה הרפובליקנית, שכמו שאמרת, שישראל גררה את האמריקאים, את הנשיא טראמפ, למערכה נוספת, מלחמה שבעצם היא לא מלחמה של ארצות הברית, היא מלחמה של ישראל. אנחנו רואים פערים בין הדור הצעיר לדור המבוגר. הדור הצעיר בשתי ימים הרבה הרבה יותר ביקורתי כלפי ישראל מאשר הדור המבוגר. דרך אגב, מי שתיאר את זה בצורה ברורה זה הנשיא טראמפ עצמו באיזשהו רעיון לפני כמה חודשים. הוא אמר שלפני 15 שנה ישראל נהנתה מתמיכה חד משמעית משתי המפלגות בקונגרס, וזה המצב הוא כמובן לא היום. עכשיו, מה החשש? אסור לנו להתבשם מהתקופה של הנשיא טראמפ ולהגיד זה יהיה לעד. כי יכול להיות 2028 הבחירות הבאות, נשיא אחר, לא משנה מאיזה מפלגה, אולי היחס שלו יהיה שונה, יחס יותר ביקורתי, ולכן יש פה בהחלט דגלים אדומים שמונפים. ישראל צריכה להבין שמה שנקרא לא לעולם חוסן, והיא צריכה להבטיח ולעבוד על זה, שמערכת היחסים, הברית האסטרטגית הכל כך חיונית לביטחון הלאומי של ישראל, תישאר עוד שנים רבות קדימה.
איך עושים את זה?
אחד צריך להבין, זאת אומרת, לפעול מול האמריקאים, זאת אומרת, מה חשוב גם לאמריקאים? למשל, אחד הדברים שיש את ה-MOU, זה הסכם ביטחוני בין שתי המדינות שאמור להסתיים ב-2028, במסגרתו ישראל מקבלת סיוע של 3.8 מיליארד דולר בשנה. ישראל צריכה לראות איך את ה-MOU הבא שנחתם, שבדרך כלל זה ל-10 שנים, הוא ממש משרת את האינטרסים גם של ישראל, גם של ארצות הברית. זה לא רק עם סיוע אמריקאי, יש פה היבטים טכנולוגיים, היבטים שמשחקים לציבור האמריקאי, להנהגה האמריקאית. ישראל צריכה להשקיע במפלגה הדמוקרטית, ישראל צריכה להשקיע בצעירים בארצות הברית, כי אסור לנו לבוא ולהגיד, איבדנו את זה, כי העוצמה, אולי העוצמה של הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית, זה התמיכה הדו-מפלגתית. ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת מול כל הזרמים השונים, כדי לראות, גם אם זה יש עכשיו תקופה יותר קשה, איך היא משמרת את זה לעתיד, באינטרסים משותפים, שמה שנקרא, ימחישו לכולם כמה הברית האסטרטגית חשובה, כמובן לישראל, אבל גם לארצות הברית.
זהו, כי עכשיו אנחנו מזוהים עם הרפובליקנים, והדמוקרטים הם כזה אנטי-ישראל, עם כל הווק ומה שקורה שם.
ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת, ולא שמה את כל הג'יטונים רק לצד אחד, כי זה להמשיך בדרך הזו, מתישהו זה יתפוצץ לנו בפרצוף בצורה בעייתית מאוד. ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת גם מול, כמו שאמרתי, מול הדמוקרטים, מול צעירים, מול זרמים שונים, מול עצמאיים בארצות הברית. כמו שאמרנו, בארצות הברית, 2028, 2032, יהיה נשיא דמוקרטיה. אנחנו חייבים להבטיח ולראות איך אנחנו מצליחים לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית שנים רבות קדימה. תראי, יש כאלה אומרים שאיבדנו, וזה כבר משחק עבוד, אני לא מאמין בזה. אבל, כדי שאני לא אצטייר כאופטימי מדי, בהחלט צריך לעבוד על זה, ולא להראות שאנחנו שמים את כל הג'יטונים רק על צד אחד.
יש גם עוד אותו בחירות אמצע. איך זה משפיע על המערכה שלנו באמת?
תראי, אחד הלחצים על הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, זה החשש שהמשך המלחמה, ההשפעה על מחירי הנפט, על מחירי הדלק בארצות הברית, בסופו של דבר, עלולים לפגוע גם במועמדים הרפובליקנים, אם זה לבית הנבחרים, אם זה בסנאט. כרגע הנשיא טראמפ נהנה מרוב זעום בבית הנבחרים ומרוב בסנאט. הפסד של אחד מהבתים, או אפילו של שניהם, זה הופך את השנתיים האחרונות של הנשיא טראמפ להרבה הרבה יותר קשות, ואסור שזה יצטייר כאילו הרפובליקנים הפסידו בגלל המשך המלחמה ובגלל שישראל גררה, או שזה יצטייר ככה שישראל גררה. ואני חושב שהנשיא טראמפ, אחת הסיבות שהוא רוצה לסיים את המלחמה, זה נכון שזה עוד רחוק, הבחירות האמצע הם עוד כחצי שנה, אבל זה, את יודעת, כל שבוע, כל שבועיים שעוברים, הם מקרבים את זה, ואנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה, ומחירי הנפט הרבה יותר גבוהים כמו שהיו, מאשר היו קודם לכן, ולכן יש איזה השפעה על הנשיא טראמפ, ואני חושב שאחת הסיבות, כמו שאמרתי, שהוא ירצה לסיים את זה, זה להגיע, לנסות למקד את כל המשאבים בבחירות האמצע, ולא במלחמה מזרח תיכונית שעם הקרנות והשפעות גלובליות.
זה והמונדיאל.
המונדיאל וחגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.
זה ב-4
ביולי. זה שני אירועים, המונדיאל שמתחיל ביוני, וחגיגות 250 שנה, שני אירועים ענקיים מבחינת הנשיא טראמפ.
והחתונה של טיילור סוויפט, זה גם...
זה כבר גדול
עליי. באותו סופש. אז אולי באמת, לסיום, בגלל שבאמת דיברנו פה על המון חזיתות, ונראה שהמצב לא משהו, אולי איזה משהו אופטימי ככה לסיום.
אני חושב שכשאני מסתכל, אני חושב שהאופטימיות שלי נובעת מכמה דברים. ראשית, מהחברה הישראלית. החברה הישראלית האדירה, ראינו את זה מאז השבעה באוקטובר, כל כך הרבה גופים ואנשים, מה שנקרא, נכנסו מתחת לאלונקה, ובאמת פעלו לסייע לנו לעבור את אותה תקופה מאוד מאוד קשה של השבעה באוקטובר. המילואימניקים שהתגייסו ועשו מאות רבות של ימי מילואים עם כל ההקרנות, צריך להבין, זה על המילואימניקים, זה על המשפחות, זאת אומרת, החברה הישראלית, הצעירים, אנחנו רואים את הצעירים כמוך ואחרים, שמה שנקרא, שנקרא, נושאים על כתפיהם חלק גדול מהנטל. זאת אומרת, זה המתון, זאת אומרת, שאני אומר, מה יכול להוביל את ישראל לדרך החדשה, לדרך יותר טובה, זה לא רק העוצמה הצבאית, אלא זה קודם כל החברה הישראלית, כל אלה שמה שנקרא נכנסו מתחת לאלונקה, ולכן צריך מה שנקרא להסיר, זאת אומרת, לראות איך אתה פותר את סוגיית הגיוס, זאת אומרת, גיוס שוויוני, לא חוק השתמטות, איך אתה מכבד את כל מערכות המשפט, להפסיק את השסעים והכיתוב בעם שמובילים אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים, להבין, יש דרך אחת, הדרך של לנסות איחוי הקרעים, הסתמכות על אותם כוחות מאוד מאוד חזקים שסחבו אותנו בשנתיים שלוש האחרונות, להוביל אותנו לדרך חדשה והרבה יותר טובה. אני אופטימי, אני ממש מאמין בכך, וכמו שביידן, הנשיא ביידן בזמנו אמר, שגולדה אמרה לו, אין לנו ארץ אחרת, יש לנו ארץ אחת שאנחנו חייבים להילחם עליה, כדי שתהיה חזקה, כדי שנהיה מאוחדים, זו הדרך היחידה לעתיד טוב יותר.
יאללה, אז אנחנו נלך עם גולדה, אנחנו נקווה שמה שאתה אומר כאן באמת יתממש, ושאנחנו נראה תוצאות כבר בעתיד הקרוב. תודה רבה רבה שי, באמת סופר מעניין, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.